זה עדיין בהצגת תפיסת העולם של הפילוסופיה היוונית, והתחלנו לדבר על העבודה של הכוח המדבר, ההוגה, תחומים השונים שבהם השכל האנושי פועל, הכוחות שלו. אולי נחזור מעט סעיף י"ב עמוד קוף ממה באמצע, ויושגו בו, דיינו בכוח המדבר או בשכל ההיולי, שכל האנושי שיוצא לפועל כל הזמן, שמתפתח כל הזמן, ויושגו בו הצורות המושכלות, אם בהשראה האלוהית, דיינו מלמעלה למטה, ואם בקנייה למטה למעלה במאמץ אנושי, ואשר הם בהשראה הם המושכלות הראשונים אשר משתתפים בהם כל בני האדם אשר נוהגים במנהג הטבעי. אז אמרנו שיש דברים שאדם יודע לעשות לבד, למרות שהם מצריכים למידה, כמו הליכה ודיבור, ויכול להיות שגם מושכלות ראשוניות במשמעות של השלם גדול מהחלק וכל מיני דברים כאלה שאדם מבין, ואשר הם בקנייה, דבר שכבר אדם צריך לעמול כדי להשיג אותו, ובזה יש הבדלי מדרגות בין בני האדם, הרי הם בהיקש וההסק המופתי, כן, צריך להוכיח כל דבר, כציור האמיתות ההגיוניות, כגון הסוגים והמינים וההבדלים והסגולות, שאמרנו שלדוגמה הסוג זה חי, מין זה אדם, הבדל זה המבדיל, זה ההיגיון שמבדיל את האדם משאר בני מינו, משאר עולם החי, וסגולה זה דבר שיש רק לאדם, כמו הליכה זקופה או צחוק, שאינם אצל בעלי החיים, רובם ככולם, אבל זה לא דבר מגדיר, זה לא דבר מבדיל, זה דבר ייחודי לאדם. סגולה זה דבר מיוחד לי, אבל להבדיל מן ההבדל הוא לא מבחין ביני לבין הקבוצה. אצל האדם זה למשל הצחוק וה... אני הבאתי את הדברים האלה מביאור מלאכת ההיגיון של הרמב״ם. והביטויים המפרידים והמרכיבים, כאילו הדברים המשותפים והשונים באופנים השונים של ההרכבה, וההיקשים המחוברים האמיתיים והכוזבים, לא יודע בדיוק מה זה היקשים מחוברים, והמשפטים המולידים תולדות הכרחיות מופתיות או ויכוחיות או מליציות או התעאיות או שיריות. כלומר, יש כל מיני דרכי הוכחה, יש דרכי הוכחה מופתיות, דיינו שמו עכשיו הרבה מילים לועזיות, כן, מופתיות זה אנליטיקה, ויכוחיות זה דיאלקטיקה, מליציות זה רטוריקה, התעאיות זה אפסטיקה, ושיריות זה פואטיקה. טוב, אז רק לתרגם את זה לזה, אבל זה מאוד מרשים, אבל זה לא הרבה יותר מסביר. וכאימות... וכאימות העניינים
הטבעיים, רובם מוכרים בעולם,
כן, כן,
לא אומרים משהו.
דווקא לא עזים מאשר הימי ביניים של ריאל, בסדר, לך הם מוכרים, לא יודע אם לכל הציבור. מה שפה, טוב, כל אחד והעולם שלו. וכאימות העניינים הטבעיים כהיולי והצורה והעדר והטבע והמקום והזמן והתנועה והגופים הגלגליים והגופים היסודיים, דיינו אלה שמורכבים מארבעת היסודות, וההוויה וההפסד בכלל, והוויית התולדות האהובות באוויר והאהובות במחצבים, בדומם, והאהובות על פני האדמה כצמחים ובעלי חיים, ואמיתת האדם במה הוא נפרד מבעלי החיים, ואמיתת ציור הנפש את עצמה, פסיכולוגיה, וציור העניינים הלימודיים, דיינו מתמטיקה וכיוצא, כן, המתמטיים, המספריים, שזה מתמטיקה, והנדסיים התיאוריים, שזו גיאומטריה, והנדסיים התכוניים, שזו האסטרונומיה, שזה כבר איזושהי נגזרת של הגיאומטריה, והנדסיים הניגוניים, כי המוזיקה היא בעצם בנויה, במוזיקה יש היגיון מתמטי, או גיאומטרי, לפי דבריו מסוים.
הרמוניה.
הרמוניה. כמו שצריך להיות איזה צורות כאלה שמתחברות זה לזו. והנדסים הראייתיים, אופטיקה, אולי פיזיקה גם, כאילו כל מה שקשור לגלי אור וכו', לגל וחלקיק. כל החוכמות האלה, בהם עוסק השכל, אדם משיג אותם באמצעות השכל. זה ענפים שונים של החוכמה. יש אדם שמבין באסטרונומיה ולא מבין כלום במוזיקה, ולהפך. ושניהם ענפים שמושגים בשכל. כן. הם בנויים זה על זה, אבל יש אדם שיודע גיאומטריה טהורה, אבל הוא לא יודע את הביצוע שלה בעולם האופטיקה. ובמידה מסוימת אולי גם יכול להיות להפך. כן? אבל במידה מסוימת, לא בטוח. אבל המשפטים האלה הם מאוד, כאילו, מאוד מאוד מאפיינים את כל המפעל המרשים, אני אומר, של הפילוסופיה היוונית, שזה בעצם למיין, לנתח את המציאות, למיין אותה למקצועות שונים, ולעשות סדר בדברים. ואחרי כל המדעים שעוסקים במציאות, בפיזיקה, בעצם יש מה שעוסק במטאפיזיקה, בעניינים הרוחניים. וציור העניינים האלוהיים וידיעת התחלות המציאות בכלל באשר היא מציאות והכרוכים בה ככוח והפועל וההתחלה והעילה. התחלה והעילה זה כנראה, התחלה זה סיבה ראשונה ועילה זו סיבה קרובה, דיינו סיבה משנית שכבר, שהיא גם מסובב במידה מסוימת, והעצם והמקרה. כן, שהעצם זה השולחן והמקרה זה צבע קרם וחומר עץ ואורך ורוחב כזה וכזה, והסוג והמין, כאשר המין הוא מחלקה בתוך הסוג, כמו עולם החי, מין הצון וכיוצא בזה, והניגוד והשוויון, כן, במה זה משתווה לדבר מסוים, במה זה שונה, מתנגד אפילו, וההתאמה והשוני והאחדות והריבוי, כאילו מושגים של כמות, ואימות התחלות החוכמות העיוניות, הלימודיות והטבעיות. לימודיות זה מתמטיקה, טבעיות זה ביולוגיה, מדעי הטבע. מן ההגיוניות, סליחה, ואימות התחלות החוכמות העיוניות, הלימודיות והטבעיות, מן ההגיוניות. כלומר, הלוגיקה, תורת ההיגיון, היא מאמתת. היא מבטיחה אותנו מתעויות במתמטיקה ובביולוגיה, אשר אין להגיע עליהן אלא בזאת החוכמה, אין להגיע אל החוכמות הלימודיות והטבעיות אלא על בסיס חוכמת ההיגיון. כן, הלוגיקה, כלומר לחשוב נכון ולדעת להסיק מסקנה נכונה מתוך הנתונים וכולי, היא אם כל החוכמות. לוגיקה עוסקת בעצם באיך חושבים, כאילו זה מחשבת המחשבה. כן, ואם אדם חושב לוגית, אז הוא יכול אחר כך גם להתקדם במתמטיקה ובביולוגיה וכו'. וכאימות הממציא הראשון, עכשיו האמת שגם בזה, כאילו, יש בי הערכה לפילוסופיה היוונית, שהיא בכלל עסקה גם בדברים לא תועלתניים שימושיים, אלא במטאפיזיקה. יכול להיות שהיא הגיעה להרבה טעויות, לא יכול להיות, היא הגיעה להרבה טעויות, אבל זה עניין אותם. כלומר, האם יש לעולם ממציא, ואם יש לו ממציא אז הוא כן משגיח, לא משגיח, בקשר, לא בקשר, וזה. היום המדע לא מתעסק בזה. מצד אחד זה טוב, כי זה, הוא לא מתחרה איתנו על אותו מגרש, כן? אבל באמת זה נובע מכך שזה פחות מעניין, כמו שאמרו פה השבוע, שהיום אנשים יותר חומרנים, אז לא כך מעניינים אותם דברים רוחניים או משהו כזה.
יש הרבה
מה?
יש הרבה?
יש הרבה? תלך לאוניברסיטאות, תראה שזה די שומם. מחלקה לתלמוד פה נסגרת.
זה שמח את האדם
כאילו, לא בגלל שמעניין. לא, לא מתעסקים בזה הרבה. לא מתעסקים בזה הרבה. היום המקצועות השימושיים פורחים.
גם שיש מוכנים, זה כדי שמח את האדם להתחיל.
לא כדי לשעבד את עצמו לאיזה כוח עליון או משהו.
זה משהו שמחפש את זה טיפה משמעות.
קצת יידישקייט.
הפילוסופים לא חושבים לשעבד את עצמם.
לא, אבל היה חשוב להם האמת כשהיא לעצמה. גם אם לא יצא לי מזה שום דבר, היה ערך לדעת, להכיר את המציאות, לדעת מה נכון, כן, היה פילוסוף זה אוהב חוכמה. אמור לחוכמה, אחותי את, כן, כאילו, באמת מסרו את נפשם על זה, כן.
נקראת בעולם יש הרבה פילוסופיה, יש הרבה פילוסופיה.
היום?
היום. אנחנו לא מכירים את זה, אבל נגיד, זה בעותניאל, ויש שם המון המון חבר'ה שמתקים, המון...
בעותניאל, זה לא בעולם, זה בעולם הישיבות, זה בדיוק העניין.
זה בשביל גויים.
כן, אבל היום הפילוסופיה היא...
גויים חדשים.
לא, לא, היום הפילוסופיה, לא נעריך בזה, אבל היום הפילוסופיה, קודם כל כבר עשרות רבות בשנים שאין בה כמעט כל חידוש, ובמידה רבה היום הפילוסופיה, למי שיודע, היא במידה רבה פילוסופיה של דווקא של השפה, של הבלשנות, מתעסקים בדברים מאוד ככה פרטניים מאוד, ולא כמעט ואין לזה חידוש ו... מהלך, תבין, יש נגיד לפני 200 שנה היו אנשים, ניטשה, קאנט, הם חידשו איזה משהו, כאילו אם היה היום, לא יודע, במידה מסוימת אולי בשנות ה-60 של המאה הקודמת היה בצרפת מה שנקרא הפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית, אבל מאז פחות או יותר כבר 50 שנה לפחות, לא יודע, לי לא ידוע לפחות על משהו שהתחדש עכשיו, בסדר, הרבה אנשים בעותניאל זה מעניין אותם, יכול להיות גם שיש פרופסורים מזדקנים בסורבון וזה שעוד עוסקים בזה, אבל רק בעותניאל מתעניינים בהם, תמיד בפקולטה שלהם יש, זה כמו תלמוד לתלמיד, כמו שאומרים, זה כמו שהפקולטה לתלמוד יש שיעור פרטי של פרופסור לתלמיד, אז ככה גם להבדיל בפקולטות לפילוסופיה, זה לא מעניין אף אחד. אנשים הולכים ללמוד עריכת דין, ראיית חשבון, מנהל עסקים, זה דברים, זה תכלס. כן, אבל גם הפוסט מודרניזם הוא כבר די ישן, אתה מבין, כאילו הוא לא... מה?
נראה לי הפילוסופיה
כאילו
בודקים מה
הפילוסופיה של
האנשים,
הם
לא
מחדשים
אותם
בעצמם. אז אם ככה, אז שוב, זה די עלוב, אתה מבין, כאילו גם עיתונאי יכול לעשות את זה, לתאר את המציאות, מה? עובדתית היום זה דל למדי, גם בהיקף המתעניינים וגם בהישגים. אולי בגלל הפוסט-מודרניזם שהרס את הכל, הרי הפוסט-מודרניזם טוען שבעצם אין אמת. זה האמת שלי והאמת שלך, אתה רואה את זה כך, לך יש אג'נדה, לי יש אג'נדה. אז אם אין אמת, אז גם אין מוטיבציה בכלל להתווכח ולזה. הכל זה בערבון מוגבל, כאילו כזה כאילו. תיוך השפה גם מושפעת מהפילוסופיה ולהפך. אם הכל הוא כל כך יחסי וכל כך זה, והכל זה עניין של, תמיד, היום אני חושב כך, מחר אני אחשוב אחרת וזה וזה, אז גם אין את הברן לבוא ולהשקיע בזה. כן? זה באמת לתאר את המציאות ולא לחדש בדברים. כל הפעיה שווים בעצם. טוב. משבר די רציני, כאילו, בעולם החיצוני. טוב. וכאימות הממציא הראשון, האלוה והנפש הכללית, לא יודע למה הוא מתכוון בנפש הכללית, ספירת מלכות, למה הוא מתכוון, כאילו למה, לאיזה מצבור שממנו ניתנות הנפשות לישראל או לעולם, אני לא יודע, ואיכות המינים, אולי כאילו הבחנה בין מין למין אחר, ומדרגת השכל הממציא, ומדרגת השכל מהממציא, כאילו היחס של השכל, אולי אפילו הפועל, מהממציא שזה הבורא, ומדרגת הנפש מהשכל, לא, לפי זה השכל האנושי, כאילו יש את הממציא שזה הבורא, ואיפה עומד השכל ביחס אליו, איפה הנפש ביחס לשכל, ומדרגת הטבע, דיינו, הגוף אולי, מהנפש, ומדרגת ההיולי והצורה מהטבע, הטבע נוצר מחומר יולי שקיבל צורה ולבש צורת גוף, ומדרגת הגלגלים והכוכבים וההוויות מהיולי והצורה, ולמה זה נוצרו, על זה החילוף והקדימה והאיחור, למה העולם נוצר ככה ולא אחרת, וידיעת ההנהגה האלוהית והטבע הכללי וההשגחה הראשונית, ואפשר, את כל זה חוקר השכל, ואפשר שזאת הנפש המדברת, ההוגה, תלמד צורה מן החוש, כן, החוש רואה משהו והשכל מפשיט, כבר מגדיר את מה שהוא רואה, בשתציג לעצמה מה שבמצייר והשומר, בכוחות החושים הנסתרים שדיברנו עליהם אתמול, התפיסה והזיכרון, המשתמש במדמה והמשער, ותמצא אותן הצורות משתתפות קצתן עם קצתן בתכונות ונבדלות בתכונות אחרות, ומאותן התכונות צורות עצמיות ומהן מקריות, אז בעצם זה לא צורה, ותחלק אותן ותרכיב אותן ותגלה הסוגים והמינים וההבדלים והסגולות והמקרים, זה מה שפתחנו בו היום, ואחר כן תרכיבי מרכבה הקשית ותוליד מהם התולדות המועילות, כלומר הניתוח של המציאות יש לו בסופו של דבר גם ערך תועלתני גדול מאוד, וכבר פה מדעי הטבע, כן, שאתה לומד להכיר את העולם, אז בסדר, זה יכול להיות מצוין בשביל הדרך לאהבתו ויראתו, כמו שכותב הרמב״ם, או סתם להחכים, כמו שיגיד לך הפילוסוף, אבל בסופו של דבר, אם אתה באמת מבין את ההגדרה של הדבר, אתה תוכל להפיק ממנו שימושים. איפה ראינו את זה? נדמה לי שראינו את זה אפילו בכוזרי. כאילו יש אדם שמודע לכך שהשמש זורחת בבוקר, ואז הוא יכול לראות, וחם לו, ונעים, וגם לייבש כביסה, הוא מבין שהוא יכול, וגם הפרחים נפתחים בבוקר, וזה נפלא. אבל מי שמבין באמת מה זה גלי האור של השמש, הוא גם יכול לעשות אנרגיה סולרית על הגג ולהפיק חשמל, הוא יכול, כלומר הוא מגיע לשימושים הרבה יותר יעילים מתוך הבנת הכוח הזה לעומקו. ואחר כן תרכיבי מרכבה היקשית ותוליד מהם התולדות המועילות בעזרת השכל הכללי המלמד אותן. ואף על פי שנעזרה תחילה בכוחות החושיים, אין היא צריכה אליהם בציור אלה העניינים בעצמה ובהרכבת ההיקשים מהם, לא בעת האימות ולא בעת הציור. כתוב לי פה בשוליים בשם קאנט, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, התבונה עצמה נקייה מציורים מוחשיים, אם כי מתבססת ונסמכת עליהם. כן, התבונה מבוססת על החוש, אבל היא עצמה לא חושי. וכמו שהכוחות החושיים אמנם משיגים בהידמות למוחש, כן הכוחות השכליים אמנם משיגים בהידמות למושכל, בהפשטת הצורה מהחומר וההתחברות אליה. נדמה לי, אם אני מבין נכון, אז החוש משיג את המוחש, אבל הוא משיג את ההתרשמות שלו מן המוחש, זה לא המוחש של עצמו, זה איך אני תופס את המוחש, ויכול להיות שיש עיוות מסוים בתפיסה שלי, בתפיסה החושית, את המציאות של עצמה. כך גם השכל שלי מבין הגדרה של משהו מסוים, אבל תמיד זה, אני לא יודע אם זה דבר אובייקטיבי לגמרי, זה תמיד עובר דרך המשקפיים שלי, איך אני מבין את ההגדרה של הדבר. וכמו שהכוחות החושיים אמנם משיגים בהידמות למוחש, כן הכוחות השכליים אמנם משיגים בהידמות למושכל, בהפשטת הצורה מהחומר וההתחברות אליה, כן, ידיעה זה התחברות, יש דבר ידוע, יש יודע, והידיעה מחברת ביניהם, אלא שהכוח החש אינו פועל ברצון. ידיעה, כן, ואדם ידע את חווה אשתו בלשון התורה, ידיעה זה התחברות, כי הידיעה מחברת בין היודע והידוע, נכון? מה זה תהליך ידיעה? תהליך ידיעה זה בעצם שאני שולח את היד ואני מחבר אל עצמי משהו או מתחבר למשהו, משהו שהיה זר לי, ועכשיו אני מפנים אותו, אני מבין אותו, זה תהליך הידיעה, כן? כמובן שלפני הידיעה אז הידוע לא היה ידוע והיודע לא ידע, זה היה יודע בכוח, והידיעה הוציאה את זה לפועל, כן? אלא שהכוח החש אינו פועל ברצון כמו שפועל המדבר ההוגה, אלא הוא צריך את הכוח המניע ואת עזרת האמצעים המגיעים את הצורות אליו. כן, אדם מסתובב ברחוב ורואה, והוא לא אדרבה, הוא צריך, כשהוא רואה מראה אסור הוא צריך להוריד את העיניים, כי הראייה היא לא, הראייה היא לא, היא לא יודעת להבחין בין דברים, היא לא, אתה לא צריך לקבל החלטה אוטומטית, אתה שומע לשון הרע, גם בלי שהתכוונת, אז אולי אסור לך לקבל, אבל שמעת, בלי, מה שאין כן בהבנה, שם יש בחירה. האם אני רוצה לדון בזה או לא רוצה לדון בזה. צריך רצון. אבל הכוח השכלי, הרי הוא משכיל בעצמו, הוא משכיל את עצמו בעת שירצה, ועל כן נאמר שהכוח החש נפעל והמשכיל פועל. כן, בעצם במידה רבה החושים הם פסיביים, הם קולטים, ואילו הפעולה השכלית היא יותר אקטיבית, כי אדם צריך להתאמץ בעבורה, לרצות, לשבור את הראש, אז זה נתון יותר לבחירתו. יש דבר שאני אומר, עזוב, לא, אני לא מתעסק בזה, זה לא מעניין אותי כרגע. ואין השכל בפועל זולת צורות המושכלות מופשטות בעצם השכל בכוח. כן, יש את המושאי ההשכלה שלי, שלגזור את הצורות שלהם, דיינו לדעת להגדיר אותם, זה בעצם השכל בפועל. כן, התהליך ההשכלה זה לגזור ממשהו שאני רואה בעיניים, אני רואה איזה תופעה, רואה איזה תופעה טבע, ואני עכשיו יודע להגדיר אותה באיזה נוסחה מתמטית ולהבין אותה, אז זה בעצם לגזור את להפשיט ממנה את הצורה, את ההגדרה, וזה עצמו השכל שנקנה ליודע.
מה שקוראים
בינה? לא יודע מה זה מה שקוראים, כי הדברים האלה כל הזמן מתחלפים, תמיד, כמו שתגיד, כמו שיש חילוקי, זה קורא לזה נפש, זה קורא לזה נשמה, לפעמים זה מתהפך, אז גם דעה ובינה, תלוי את מי אתה שואל, תמיד. בקבלה חוכמה זה נקודה ראשונית, ובינה זה בניין, זה פיתוח הידיעה. אז מי קורא בינה? איפה? במשנה באבות, אם אין דעה אין בינה, אם אין בינה אין דעה. כל אחד משתמש בטרמינולוגיה שונה. לישון בניין, בסדר, זה בינה במשמעות של ספירת הבינה בקבלה, אבל אם תפתח מסכת אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, הרמב״ם מסביר שם אחרת. לכן אני אומר, לא יודע מה זה מה שקוראים. פה לא כוונתו, תקרא לזה איך שתקרא לזה. ואין השכל בפועל זולת צורות המושכלות מופשטות בעצם השכל בכוח, ולפיכך נאמר שהשכל בפועל משכיל ומושכל גם יחד. פה אפשר להגיד בלשון אחרת, אם נמיר את השורש שכל בשורש ידע, אפשר להגיד כן, הדעה והיודע והידוע זה דבר אחד. השכל בפועל, שזו הדעה שנרכשה, זה בעצם היודע, הצד היודע שבי, וזה גם הדבר הנודע, הידוע. זה בעצם דבר אחד. אומרים את זה, אומרים את זה על הקדוש ברוך הוא במשמעות שאצל הקדוש ברוך הוא אין תהליכי למידה, אלא תמיד הוא יודע, ידוע ודעה. אצל האדם זה לא כך. אצל האדם, כמו שאמרתי מקודם, אני עכשיו לא יודע, ובמצעות הדעה אני מתאחד עם הידוע, אז, או שלא. כן, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה במהות זה כך, לא במקרה. כן, הקדוש ברוך הוא כאילו יודע את העולם מחמת ידיעתו את עצמו, אז משמעות הזו הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה. זה גם מושג, לא יודע אם זה משפט מובן לגמרי. ומסגולות השכל שיאחד הרב וירבה האחד בהרכבה ובהפרדה, מה שנקרא סינתזה בהרכבה או אנליזה, ניתוח בהפרדה. השכל יכול לקחת המון פרטים ולתת להם מכנה משותף, לעשות מהם כללים. יכול בדיוק הפוך, לקחת פרט מסוים ולקצוץ אותו לסלט ולהפריד אותו למרכיבים קטנטנים, להרכיב או לנתח. והשכל, אף על פי שנראה פעולו בזמן בהרכבת ההיקשים, בהתבוננות ובמחשבה, כלומר בעצם השכל האנושי הוא כן מצוי בזמן, יש תהליכי למידה. אתמול לא הבנתי כלום, היום אני מבין חצי או מבין לא נכון, מחר אני אבין את הכל. זה תהליך שהוא לוקח זמן. הנה השגתו לתולדה, דיינו השגתו לתוצאה, אינה תלויה בזמן. אלא עצם השכל מרומם מהזמן. כלומר, תהליך הלמידה דרך ההשכלה הוא כן בזמן, אבל עצם ההשכלה זה דבר שהוא מעבר לזמן. מה זאת אומרת? שידיעה זה דבר נצחי, זה לא דבר זמני. הדרך אל הידיעה היא זמנית.
למה זה
מתבטא שזה דבר נצחי? קודם כל זה נכון כשלעצמו. כלומר, אני יודע את זה עכשיו, אבל הידיעה כשלעצמה היא לא תלוית זמן. כן, היחס שלי אליה הוא בזמן, כי אני בזמן. אז קודם כל זה אמת כשלעצמה, וב' נראה לי שאצל הפילוסופים זה בדיוק ההישארות השכל, של מה נשאר. מה שנשאר זה לא הכלים האינטלקטואליים שלי, זה לא נשאר, כי זה בזמן. המסקנות הנכונות הן אלה שנצחיות. כן, כן, מה שהשיגו שם בלכות תשובה, כן. טוב, כן, התרותיהם בראשיהם זה בעצם, זה לא הראש, זה לא השכל, זה לא המוח, אלא האתרה שהראש השיג, מה שמעל הראש. בדיוק. והנפש המדברת, כשהיא פונה אל החוכמות, נקרא פעולה שכל עיוני, וכאשר היא פונה לכפות את הכוחות הבאמיים, נקרא פעולה הנהגה. זוכרים שאצל ריאל החסיד, המנהיג נקרא חסיד, שהוא נותן לכל כוח מה שמגיע לו באמת. כן, אז יש כאילו, יש שכל בהקשר אינטלקטואלי, ויש שכל, כאשר השכל כובש את התאווה, זה פעולת הנהגה, זה לא עניין של אמת ושקר, אלא עניין של טוב ורע, של מוסר, שגם הוא צריך שכל. כן, הבדלה בכונן הדעת, כי אם אין דעת, הבדלה מיניים, לא בין אור לחושך, לא בין צדיק לרשע, אין טוב לרע, זה גם סוג של שכל, שיפוט מוסרי שיש לאדם. ונקרא שכל מעשי, כן, שכל מוסרי. ויש אשר יזכה הכוח הדברי, ההוגה בקצת האנשים מהדבקות בשכל הכללי, הוא זוכה להידבק בשכל הפועל במאגר החוכמה האוניברסלי, בימה שירוממו משתמש בהיקש ובהתבוננות, ויחסך ממנו התורח על ידי השראה וחזון. הוא כבר לא לומד בתהליך מלמטה למעלה, הוא זכה ככה כמו איזה הקר שזכה לפרוץ למאגר המידע העולמי, ומשם כבר זולג אליו כל הזמן, מקבל מן ההפקר. ותיקרא סגולתו זו קדושה, ותיקרא רוח קדושה, או רוח הקודש. אז הוא דווקא אומר, הוא לא רוצה לתרגם כך. טוב.
כמעט
אומרת,
פשוט אומרים בו קודש,
קדושה, אני חושב, במשמעות של, לכן דווקא הרב שילת לא רצה לתרגם רוח הקודש, כי זה לא, פה לא מושג יהודי. אולי קדושה במשמעות של דבר נבדל, כאילו שאדם כבר זוכה להערות שכליות מעל ומעבר לאישיות שלו, לשכל שלו. זה משמעות של רוח קדושה.
השכל הפועל?
כן, כן. זה רוח הקודש, זה לא הקדושה של הפילוסוף שאני לא יודע אם קרתה בכלל, כן? זה מה שאנחנו קוראים רוח הקודש, כן, שאדם זוכה להשראה בסייעתא דשמיא. מה?
רוח הקודש, אנחנו אומרים שזה משהו שהוא מגיע בכוונת תחילה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה. הקדוש ברוך הוא משפיע.
כן, זה מתנה, נכון, זו מתנה, רק היא להבדיל מהנבואה, היא עדיין נעשית בכלים אנושיים. לא, נבואה מוחקת את הכלים האנושיים, היא גדולה מדי, מכדי שהם יקלטו אותה. ואילו רוח הקודש זה דרך הכוחות שיש לאדם, רק הם מאוד מועצמים, כן?
זה לא, זה לא מתנה, זה תוצאה טבעית, משהו.
כן, אבל זה תוצאה טבעית ומשמעות לכן אמרתי, זה כמו פריצה במחשבים. לא שמישהו החליט לתת לי מתנה, אבל אני התחברתי לאיזה מאגר מידע, אבל מכאן ואילך זה כבר לא שכל אנושי טבעי. הוא כבר נחשף למאגר המידע העולמי, לשכל הפועל. בשכל כזה אין שגיאות, הוא יודע כל דבר מיד, כל דבר מיד, לא בתהליכים של חשיבה. אני לא יודע אם זה קרה אי פעם, אבל
אם זה לא קרה, אז איך הם
מסבירים את זה? הם אומרים, לא נתנו לעובדות לבלבל אותם, כמו שאומר שמעון פרס, שמעון שיים מרכב. אף פעם לא נותן לעובדות להטעות אותו, לבלבל אותו, כן? טוב, בסדר, מחר נראה את ההוכחות לקיום הנפש, שיש בכלל נפש לאדם. דיברי זה ההגיוני, ההוגה, השכלי בעצם. מדבר זה הוגה, כן. אני אמרתי שנראה לי הקדמת הרמב״ם למשנה, אלא אם כן אתם מתאימים את זה.